היועצת המשפטית עצרה את זה. למה? זה עצור עד עכשיו. כי היא מתנה את השימוש ברוגלות לפשיעה, ובתנאי שיעשו בהם שימוש גם לשחיתות ציבורית. רמז, גם שתוכל להזין לפוליטיקאים. שלום לצופים והמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט ה-21 של הפרופסור והווינר, איתי כרגיל הווינר שלנו, תת אלוף במילואים ארז וינר. והיום לקחנו אתנחתא קצת מהאירועים של האירוע רודף אירוע, טלפון נמצא, לא נמצא, כן, טלפון, לא טלפון. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא המשילות, שזה בעיה מאוד קשה, ומסתבר שהיא גם קשורה. אז לעניין הזה אני רוצה לפתוח ארז בחידון קטן. ארז, יש לי שאלה אליך. יש לנו קבינט מדיני ביטחוני. מי עומד בראשו? ראש הממשלה, נכון? אתה יודע שיש קבינט לפשיעה החמורה? אתה יודע את זה? מי עומד בראש הקבינט לפשיעה החמורה? שאלה.
אני חושב שגם ראש הממשלה.
ידעתי שזאת תהיה התשובה. טעות. מי שעומד בראש הקבינט, אין שם כזה, כן? הקבינט, מיד אני אתן איזה התחלה, זו היועצת המשפטית לממשלה. כל נושא האכיפה במדינת ישראל, כל נושא האכיפה במדינת ישראל, מרוכז כולו ככולו ברשותה. איך זה עובד? בשנת 2006, בממשלת אריק שרון, עוד לפני שקרה לו מה שקרה לו, הם קיבלו החלטה להקמת צוות על ללחימה בפשיעה חמורה. בראש צוות העל עמד, מונה להיות היועץ המשפטי לממשלה, ואיתו כל גורמי האכיפה במדינת ישראל, מס הכנסה, משטרה, כל מה שאתה רוצה. הצוות הזה היה צריך להתכנס באופן קבוע, ולייצר אסטרטגיה ולייצר כל מיני דברים. עם השנים, הצוות הזה עשה כמה פעולות, עם כניסת הממשלה הזו לתפקידה, זה מינוי היועצת המשפטית, זה קודם, אבל קודם היא עשתה משהו, יחד עם חבר הכנסת סגלוביץ', אבל עם כניסת הממשלה הזאת, הצוות הזה עבר לנמנום מוחלט, שותק, לא פועל. רק אני פשוט נותן את ההקדמה הזאת, כשהיא צריכה לגבש אסטרטגיה, להחליט איך תוקפים את העניין, ולפעול לפי סדרי העדיפויות של הממשלה, שהחליטה למשל שהפשיעה במגזר הערבי חשובה, החליטה כל מיני החלטות. בגלל שמערכת האכיפה במדינת ישראל היא מנותקת, אין לה שום, כאילו, הממשלה לא יכולה לקבוע כלום, אפילו לא מדיניות. יכולה, כשהיועצת המשפטית תקשיב לה, אבל כשהיא לא מקשיבה, היא עושה מה שבא לה. התוצאה היא שהקבינט הזה, שהוא הקבינט למלחמה בפשיעה, התכנס אולי פעם בחצי שנה, ואני שואל, תגיד לי, קבינט המלחמה יכול להתכנס פעם בחצי שנה עליהם מלחמה של שנתיים? וזה מה שקרה.
זה אתה צריך, השאלה אם אתה מאשים פה את היועצת המשפטית.
לא, רק אני רק מציין עובדה, אני לא מאשים אף אחד, ארז. לא, אני לא מאשים אף אחד, רק ציינתי עובדה. ציינתי עובדה, אין האשמות, מי אחראי על האכיפה של הפשיעה, ומי אחראי במלחמה על הפשיעה. אז זה הסיפור. אז הפשיעה היא חלק מהמשילות, כן? אנחנו מבינים, זה המשילות מכילה בתוכה גם את בעיות הפשיעה. אז עד כאן עשיתי פתיחה בשביל הצופים שלנו, שיבינו את מפת השחקנים בעולם הזה, אוקיי? עכשיו אנחנו נדבר מה הבעיות, ומה האתגרים שיש לנו, ואיך אנחנו חושבים שצריך לטפל באתגרים האלה. אז פה אני מעביר לך את העניין הזה, רק ציינתי את המפה הזאת אגב. עוד מילה אחת, מבקר המדינה קבע בדוח שלו, אני חושב לפני מספר שנים, אני לא זוכר איזה שנה בדיוק, בביקורת על הדבר הזה שנקרא צוות העל, ואמר שהצוות לא עשה אסטרטגיה, לא עשה זה, לא עשה, כל מה שאמרת לך, מבקר המדינה קבע, זה לא אני קבעתי. עד כאן הרז, אז עכשיו, בואו נדבר על הנושא הזה, והבמה כולה שלך.
הבעיה של המשילות היא כמו הרבה דברים אחרים במדינת ישראל, היא בעיה של פיצול קשב. אנחנו מדינה, וראינו את זה השבוע ככה בהפרעה, שכל הזמן קוראים בדברים, או חיצוניים או פנימיים או גם וגם. והיכולת באמת לאחוז בו זמנית בכל הזירות, בכל האיומים, בכל הבעיות, היא לא פשוטה בכלל. מה גם שהמבנה השלטוני שלנו לא תומך את זה, המבנה של מערכות הביטחון שלנו לא תומך את זה. זה עוד לפני המריבות הפנימיות והוויכוחים על מי מאשר ומי מאושר. ולכן הסוגיה הזאת של מה שאנחנו קוראים משילות, בגדול, הרבה מאוד שנים מצא את עצמו יורד לתחתית סדר העדיפות. כי יש טרור, עזוב, יש רציחות במגזר הערבי. כן, שם מכובס למאות חיסולי חשבונות, רצח בתוך המשפחה וכדומה. אבל יותר דחוף כרגע יש לנו טרור ביהודה ושומרון. יש הברחות של אמצעי לחימה בגבול מצרים ובגבול ירדן. כן, אבל יש לנו עכשיו בעיות יותר קשות בעזה, וגם הסוגיה הזאת של הברחות ששנים מגבי שנים לא עשו איתה כלום, כי אמרו הרוב זה סמים, ולהפך, שירות הביטחון הכללי לפעמים נעזר בחלק מאותם מבריחים, מה שנקרא גייס אותם כמקורות, ואז גם נתן להם חסות, ואז בתסכול רב המשטרה או כוחות הביטחון השוטף שניסו לרדוף אותם, וגם כאשר תפסו אותם, תמיד היו משתחררים. בקיצור, סדרי העדיפויות הם סוגיה רבתי. הסוגיה השנייה, באמת שהיא קשורה לקשב ולריכוז, זה היכולת להסתכל על בעיה כבעיה. אנחנו במלחמה הזאת, זה הפך את חצי בגיסה, שכל פעם היה יושב לו איזה אלוף לשעבר באולפן, והיה שואל, מה אסטרטגיה? מה אסטרטגיה? אז לגבי עזה ראינו בדיעבד, גם אלה שלא הבינו בהתחלה, שהייתה איזושהי אסטרטגיה רבתי לאיך מנהלים את המערכה. כאן באמת אין אסטרטגיה. תראה, עכשיו יש התעוררות, ששמענו אתמול את שר הביטחון מכריז, ויום לפני זה הרמטכ"ל עשה דיון דחוף.
התעוררות בנישה אחת מסוימת.
כן. א', בנישה אחת ספציפית, וב', זה בדיוק העניין. גם ההתעוררות הזאת, ממה הגיעה ההתעוררות? לא כי מישהו עכשיו לייג על ראש שמחתו, כי כמה משוגעים לדבר, כל היהודים, אלחנן גרונר ועוד כמה אחרים, שאלו סרטון אחרי סרטון.
השומר החדש, השומר החדש.
שומר החדש.
השומר החדש.
אבל בסוף זה כמה משוגעים לדבר, שהציפו והצליחו להציף את הרשת מספיק בצורה שתכריח את הפוליטיקאים לעסוק בזה, ואז גם, כשאתה בא עכשיו ומסתכל ואומר, אוקיי, בוא נעסוק ברחפנים. זה כמו לנסות, מה שנקרא, לטפל בסרטן באמצעות, אני לא יודע, גירות ברגל. יש פה בעיה. הנשק הזה לא מגיע מהריק ולא עובר לריק ולא נעלם לריק. כל אותם אמצעי לחימה, כל המערכת הזאת. יש פה מערכת של, מערכת פשיעה מאוד מסועפת. יש פה שיתוף פעולה בין משפחות שרובם, מה שנקרא, נעים להגיד, לא נעים להגיד, אבל רובם בסוף זה משפחות ערביות, משפחות בדואיות, שמחזיקות שטחים, שחלקם יש בני משפחה גם בירדן או במצרים. ויש פה איזושהי מערכת שמובילה את זה בירדן או בסיני, דואגת להעביר את זה את הגבול, דואגת להעביר את זה לפנים הארץ, ומשם זה כבר הולך ומתפצל ומתבדר ועובר חלק באמת לארגוני פשיעה, וחלק בסוף זולג גם לטרור. ולכן כשאתה רוצה לטפל בבעיה הזאת, כשאתה מדבר על עקרון המשילות, הוא צריך להיות במודל החלונות השבורים של ג'וליאן. זאת אומרת, היום מבריח כזה שעובר ונתפס כבר, מהר מאוד מוצא את עצמו משוחרר, הרכב הוא כלי הרכב שאתה מחרים, מהר מאוד גם הם ישוחררו, והעסק הזה חוזר חלילה ומספרים בתספור לקוחות בגבול מצרים, בגבול ירדן, שגם אם אחרי מאמצים ברמים הם תפסו, והמשטרה כבר השקיעה את האנרגיה וחילתה, הם פוגשים בסוף את אותו בדואי אחרי שבועיים עם אותו רנג'ר, וזה עושה להם שלום, הם גם יודעים את זה, ולכן יש פה איזשהו משחק שלא נגמר. ומשילות, משילות זה בנייה לא חוקית ש... בנגב ובגליל, אבל בנגב בצורה מטורפת. משילות זה הנהיגה מטורפת לאורך כבישי הדרום. משילות זה הפוליגמיה, שהם עושים מה שהם רוצים בתחום הזה. משילות זה הברכות הנשק, משילות זה הברכות העובדים הזרים, אבל זה לא רק. וכשהעסק הזה לא מקבל טיפול ורק צומח וצומח, אז אנחנו יושבים פה ומדברים על מה יהיה עם המשילות.
בעיית הבעיות עם המשילות היא בעיה של פשיעה. זאת אומרת, אתה מאותגר, המערכות האכיפה שלנו מאותגרות על ידי פעולות בלתי חוקיות, ואנחנו לא מצליחים לכפות את המרות שלנו ולמנוע את הפעולות האלה. אם זה בעבירות בנייה, כמו שאמרת, אם זה על נשק, אם זה הברחות, אם זה מיליון דברים אחרים. עכשיו, הבעיה הזאת היא בעיה קשה מאוד, בוא נאמר, התפתחות של ארגוני הפשיעה במדינת ישראל הגיעה לממדים כאלה, שהם אפילו כבר, לא רק בעיה, זה בעיית משילות, זה בעיה קטנה, יחסית לאיום שהם מייצרים כבר לביטחון הלאומי. זאת אומרת, האיום הביטחוני שהגופים האלה מייצרים הוא איום חריף מאוד. עכשיו, בוא נבין מה זה האיום הזה. תראה, כמויות הנשק שיש במגזר הערבי, ואין מה לעשות, אתה אמרת את זה ואני אגיד את זה פה, הסיפור המרכזי זה המגזר הערבי, כמובן שיש גם בעיות יהודיות. מול היהודים הייתה הצלחה מסוימת בשנים האחרונות, אבל בגלל שאין וקום, אז צמחו הארגונים הערביים. כמות כלי הנשק שמסתובב במגזר הערבי, שמסתובב במגזר הערבי, היא כמות מוטרפת, אני יודע, הערכות מדברות על 500,000. 500,000 אמצעי לחימה, שהם כוללים כמובן נקל, נשק קל, כוללים אמצעים יותר כבדים, כמו אמצעי נונטט, לאווים, RPG ודברים כאלה, ומקלעים כבדים, רימונים ועוד דברים נפיצים רבים. כל זה נמצא בשטח, יש בו סחר ענף, והוא מחכה למה, אני יודע, ליום פקודה, כל אחד למה שהחליט מה מחכה. המאמץ האיראני שהיה לכל אורך המלחמה, להכניס אמצעי לחימה לתוך יהודה ושומרון, וגם לתוך ערבי ישראל, כדי לצרף אותם כשליחים למאמץ האיראני הגדול, נמשך, הוא לא נפסק. והם עושים שימוש בארגוני פשיעה, ואלה, אתה כבר לא יודע איפה הגבול עובר בין זה שהוא מתשמש בנשק לפשיעה או שהוא עכשיו מוכר אותו לכל מיני ארגוני פחה וארגוני טרור. זה פעם אחת, כמות כלי הנשק. דבר השני זה אובדן הרתעה מוחלט. אין, המדינה אינה מרתיעה את הדברים האלה. עכשיו זה לא רק הרתעה, אתה יודע, אני גיליתי שלפעמים ארגוני פשיעה כמו ארגוני טרור, הם לוקחים אחריות על הפעולה, בריש גלי, זאת אומרת, היה רצח, והוא אומר זה אני כן, זה אנחנו. זה ארגון זה, וכאילו מי עשו לו משהו. זה נעשה כדי להרתיע, שארגוני הפשיעה, הם ירתיעו את כלל הגורמים. עכשיו, זה אובדן הרתעה, הוא אובדן קשה מאוד, כי מקרים היו, שגורמי אכיפה שלנו, שהלכו לעשות אכיפה במגזר הערבי, קיבלו איומים על חייהם, חיי המשפחות שלהם, שכבר תדע לך, גורמים למשל מס הכנסה, הוצאה לפועל וזה, לא פועלים באזורים מסוימים. כי למה אני צריך להסתבך? מי לא מוכן? העובד אומר, אני לא מוכן ללכת לשם. אז צריך להבין, זה לא רק עניין, כאילו אתה אומר, אובדן הרתעה, אלא פה יש, הם מייצרים הרתעה על כל הסביבה שלהם. אגב, גם אצלה, ברמת הזה, צריך להבין, פעם, נגיד, היית פוגע במי שפגע בך, נגיד, אתה ארגון פשיעה, היית פוגע במי ש... עכשיו, הם התחילו, לפני כמה שנים, זה גלש, ערס, הם פוגעים בני משפחות. ילדים, נשים, אבא, סבתא, דודה, זאת אומרת, גם המעגלים השניים והשלישים, פעם היית אומר, שמע, מישהו נהיה עד מדינה, אני אעשה לו הגנה, אני אגן עליו, וזהו. לא, אתה לא צריך מספיק שתגן עליו מול הארגון הפשיעה האלה. הוא מבין שהילדים שלו חשופים, הילדים של הילדים שלו חשופים, הסבתא שלו, הדודה שלו, וכן, זה מעגל שבלתי זה, אז שם אנחנו בעייתים. אז העניין הזה, זה, עכשיו, כתוצאה מזה, יש שיעור פענוח מאוד גדול, מאוד נמוך. אנחנו לא מצליחים לפענח את הפשיעה, כי אתה יודע, עוד דוגמה אני אתן לך, רצח במקום מסוים במגזר הערבי, לא, יש דוגמאות למכביר, רצח במקום מסוים במגזר הערבי, עד שהמשטרה מגיעה לזירת הרצח, נגיד נרצח מישהו מבין המשפחה, המשפחה מנקה את זה הזירה, כי הם יודעים שאם הם ייתנו למשטרה שם להיכנס ולעשות איסוף וכדי שידעו מי רצח, הם יהיה להם חשבון עם הרוצח, אז הם מנקים את הזירה, לא רוצים שיהיה. אז הדבר הזה הוא באמת בעייתי מאוד. אגב, עוד תופעה זה שהם מייצרים מערכת משפט מקבילה, כמו הבוררים. זאת אומרת, אתה רואה מעדיפים ללכת לגורמי הפשיעה, מאשר ללכת למערכת המשפט, כי יודעים, אז אנחנו צריכים למערכת משפט, אתה הולך לגורם זה, שם הוא ידע לעשות אכיפה, אם הוא פסק מה שפסק, מיד אתה תראה את התוצאה. הבעיה הזאת היא בעיה חמורה, ואנחנו לא מצליחים לטפל בה, והיא גולשת למקומות שבאמת זה מאיים, איום של ממש על הביטחון שלנו בכלל, ואנחנו רואים, אנחנו אומרים שזה קורה בין הערבים לבין עצמם, אין בעיה, זה, הם הורגים אחד השני, לא נכון. כשהם ימצאו את הפוטנציאל העסקי שיש במגזר הערבי, יעברו לטפל במגזר היהודי ובערים המעורבות. אז יש פה, יש פה בעיה.
אני אומר, יש את הדוגמה ממש בשבועות האחרונים, בכביש 443, כאן לא רחוק ממני, שסיכול בין שתי משפחות פשע, בסוף אחד מההרוגים, זה אזרח, בכלל קצין במילואים, שנרצח כתוצאה מירי, מאופנוע לרכב שנסע בכביש.
דוגמה, זה דוגמה, ויש כאלה הרבה דוגמאות, וכשאנחנו מתארים את התופעה, זה הבעיה. עכשיו, השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים מול הדבר הזה? איך מתמודדים? מה עושים? כי אם אנחנו, כמו שזה נראה כרגע, המצב קטטוני. עכשיו, אני חייב לחזור לעניין רגע לפני שאני אתן לך לדבר, של הקבינט המלחמה. אתה יודע שאומרים, רגע, בן גביר, מה הוא ראש המשרד לביטחון לאומי? מה הוא לא עושה כלום? הוא לא עושה כלום. אתה יודע שהוא לא מסוגל לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות כלום, כי הוא, אין לו שום say על האכיפה. זה מחוץ לעניין שלו. כל מעגל, אפילו לא לקבוע סדרי עדיפויות, כי היא לא, היועץ המשפטית למשלה וגורמי האכיפה לא מקשיבים לסדרי עדיפויות שהוא יגיד. נניח הוא אומר, אנחנו צריכים לטפל עכשיו בתופעת הביגמיה, כמו שאמרת. פוליגמיה. שום דבר, הוא יכול להגיד את זה, הם מדבר אוויר חם, והם לא יעשו שום דבר עם זה, אם הם מחליטים שזה לא מתאים להם. הפעלה של כלים, מתקדמים, רוגלות, כדי לטפל בפשיעה הערבית, היועצת המשפטית עצרה את זה, למה? זה עצור עד עכשיו, כי היא מתנה את השימוש ברוגלות, לפשיעה, ובתנאי שיעשו בהם שימוש, גם לשחיתות ציבורית, רמז, גם שתוכל להזין לפוליטיקאים. בבקשה ארז, תמשיך.
תראה, זה מאחר שמדובר פה בבעיה סבוכה, ומאחר שזאת בעיה שכל אחד מהגורמים שיתטפל בה לא יצטרך לתת לה מענה שלם, אז הדרך היחידה באמת היא לחפש את איך בונים את אותו כוח משימה. קבינט זה נחמד שיתווה אסטרטגיה, ומתחתיו כוח משימה שיודע להוציא לפועל את הדברים. ואני, כמה שנים אחורה, כשאליעזר טולדנו התמנה לאלוף פיקוד דרום, הוא מגיע אחרי תפקיד מזכיר צבאי של ראש הממשלה, הוא ראה והבין את כל העוצמה של האיום הזה, והוא מחליט לטפל, למרות שזה לא יושב בתחום אחריותו הבלעדית, אבל הוא אומר, אנחנו לא יכולים להרשות לעניין הזה לעבור לידינו, ולכן הוא חובר מפקד מחוז הדרום של המשטרה, והם מחליטים ליחד לשתף פעולה, מנסים לרתום גם את השב"כ איתם, בהצלחה חלקית מאוד, והם מתחילים לעשות פעולות גם באזור הגבול וגם באזור שטחי האש. המערכת המשפטית לא מתגייסת, ולכן גם כשכבר מצליחים לעצור ומצליחים לבלום, ומצליחים להביא את המשטרה כדי שהיא תעצור, כי מדובר רובם ככולם אזרחים ישראלים, גם שאתה מסיים את כל התהליך הזה, ברגע שהמערכת המשפטית לא מסייעת בקצה, ואין מעצרים, ואין ענישה משמעותית, אזי מהר מאוד אתה מאבד את יכולת האכיפה, את היכולת שלך באמת להביא הישגים. ואחר כך הגיע שומר החומות, שבתפקידו של אליעזר טולדנו, אנחנו זוכרים את הסיפור של מה קרה ברחבי הערים המעורבות, מה קרה בכבישים, כבישים בדרום, טייסים שלא יכלו להגיע לשדה התעופה בנבטים, כי הציר מצומת ערד היה חסום, ועוד חיינה וחיינה. ולכן, כגודל ההבנה של המורכבות של היום, כך צריך להיות המענה. ואני חושב שזה מספיק חשוב כדי שיעמוד בראש קבינט שכזה, שר בכיר, גם אם פעם החליטו...
אבל רגע, ארז, אני חייב להתגר אותך. ראש הממשלה או יש לו קבינט כזה? ראש הממשלה יש לו את רועי כחלון, שהוא הנציג שלו עלי אדמות לטיפול בפשיעה החמורה, והוא לא מסוגל לפעול, כי כל פעם שהוא מנסה לזמן דיון, לזה זה אין, הם חוסמים, אין. אז מה יעזור שתמנה שר בכיר? אז מה יעזור שתמנה שר בכיר?
אתה צודק, לא, אתה צודק לחלוטין. אני אומר שזה מתחיל מזה שצריכה להיות תוכנית אב לטיפול בסוגיה. לאחרונה התבשרנו שעבר חוק שראש השב"כ הנכנס תמך בו בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של השירות, שבא והכיר בפשיעה, באותה פשיעה ערבית כפשיעה לאומנית, דהיינו מותר להפעיל עליה כלים אחרים
ששירות
כללי, כן, כארגוני טרור, וסליחה, ואפשר להפעיל עליה כלים אחרים בהקשרי החקירה ובהקשרי המעקב, וזה משהו שאמור לשרת משמעותית את היכולת. ראינו בימים האחרונים את רצף הדיונים שהיה גם אצל ראש המטה הכללי וגם אצל שר הביטחון, שבאו ואמרו בוא נסתכל על הבעיה, הם התייחסו בעיקר לברכת האמצעי הלחימה בגבול, נכריז על כל מרחב הגבול כשטח צבאי סגור, ואז מבחינת הוראות הפתיחה באש ומבחינת יכולת העיכוב וגם מבחינת יכולת המשטרה לפעול, אתה משפר את מצבן, כי כל טרקטורון כזה וכל טנדר עם בדואי שמשוטט שם באזור כדי לקלוט את האמצעי לחימה וכדי להפעיל את הרחפנים, ניתן לעצור אותו מכורח שטח צבאי סגור. זה עדיין לא השלם, כי השלם זה חיבור של כלל המרכיבים יחד, זה חיבור של הצבא כזרוע מבצעת, של פיתוחים אמל"חים וטכנולוגיים שיסייעו לפעול יותר טוב כנגד בעיקר הרחפנים, של השירות הביטחון הכללי שיעשה על המשטרה כזרוע חוקרת, ואם צריך גם כזרוע מבצעית באמצעות היכולות שלו, והרגל המסיימת שהיא מאוד מאוד חסרה זה הרגל המשפטית, פעם אחת בהיבט של פתיחת התיקים, ניהול התיקים, ופעם שנייה בסוף גם באיזו אנשים נותנים ואיך. ופה צריכות להיות קביעות, כמו שהחלטת הממשלה אמרה שזה טרור לכל דבר ועניין, אז בוא, אם זה טרור לכל דבר ועניין, בוא נקבע עונשי מינימום להברחות אמצעי לחימה ולמחזיקי אמצעי לחימה לא חוקיים, בוא נפעיל פה את כל המערכות הכלכליות שלנו, כמו שציינת, שחלקן מפחדות להיכנס. ראינו לאחרונה כשחברת החשמל נכנסת לרעת לטפל במכה מטורפת שיש שם של חיבורים לא חוקיים, ואומר מפקד המחוז, ראש המחוז, זה מנהל המחוז של חברת החשמל, אנחנו יודעים, הוא הולך עם הכתב ומראה לו איך בית אחרי בית אחרי בית אחרי בית כולם מחוברים בצורה לא חוקית לתשתית של חברת החשמל. עזוב את הסכנה, עזוב את האיום, הרי מחר אם ילד שם יתחשמל וימות יגידו מדינת ישראל לא דואגת לאוכלוסייה הבדואית, תראו איך מזניחים אותם. נכנסה המשטרה לטיפול בעניין הזה וזה נגמר בחילופי אש ושוטר פצוע. לכן התוכנית הכוללת, החיבור של כלל מערכות, ההפעלה של כל האמצעים הניתנים, ובסוף אנחנו חוזרים לסוגיה שלצערנו מעסיקה אותנו מהרבה תחומים אחרים, זה חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה,
התקפות שהוא... ארז, זה לא חוות דעת בלבד, זה סמכותה, תכף להבין, היא כמו הרמטכ"ל של הפשיעה, של המלחמה פשיעה של האכיפה, היא ראש מערכת האכיפה. עכשיו, זה בסדר שבמדינה דמוקרטית, אתה לא צריך שהממשלה תתערב באכיפה, אבל לקבוע, היא לא צריכה להתערב נגיד בתיקים ספציפיים וזה, היא לא יכולה להתערב, אבל במדיניות היא יכולה לקבוע מדיניות, אבל אם היועמ"שית לא מסכימה למדיניות הזאת, מכל סיבה, אז היא לא תקיים אותה, ואין לך שום דרך לכפות את זה עליה, אין שום דרך לכפות את זה עליה. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד בעייתי. תראה, זה שעכשיו הממשלה החליטה שהארגוני פשיעה האלה הם נגיד מקבילה לארגוני טרור, זו החלטה יפה, עכשיו מבחן ההוכחה שזה יקרה. אני, אתה יודע, עכשיו אנחנו באירוע טקטוני עם היועמ"שית והפצרית וזה, אז אני לא יודע, אבל בעולם רגיל כמו שהיינו חיים, הייתי בטוח שהייתה מסכלת את העניין הזה. לא הייתה נותנת זה לקרות, אולי לא תיתן לזה לקרות אם היא תמשיך בתפקידה. כי את כל הפעולה כל האנרגיה שלה, היא לא עושה מול הדבר הזה, היא עושה במקומות אחרים. עכשיו, היא לא, אתה רואה שלא, היא, אני יודע, אני הופך אותה לאיזה דמון, אבל זה המצב. המערכת האכיפה, אתה ציינת בצדק, גם בפתיחת התיקים, גם בזמן שמגיעים לבתי משפט, וגם בעונשים המגוחכים שאנשים מקבלים בבתי משפט, זה פשוט המשטרה פועלת, עושה מבצע, עוצרת אנשים שעושים פרוטקשן, סיפור גדול, אתה רואה תמונות בלילה עם סוכן שסיכן את עצמו והפליל וזה, מגיעים למערכת לנסות כאילו כתבי אישום, כבר יש רדוקציה אחת, אתה יודע, עסקה או טיעון מכאן ומשם, ואחר כך מגיעים לבית המשפט, אז הענישה פשוט מגוחכת. זה, זה, זה מחייב איזה מין עונשי מינימום שמעבר לשיקול דעת. כאילו, אני מנסה להבין, יש הרשעה, נגמר. אבל פה אנחנו באמת נמצאים בעיה. אחד הדברים שאני חושב, שצריך לי כלי שצריך להשתמש בו, כי אני לא סומך יותר על, על הרעיון של, של מערכת, המערכת הפלילית, הרי היא פועלת אחרי מעשה. זאת אומרת, קודם תעשה, עשית עבירה, עכשיו אנחנו נחקור לזה ונשים אותך למשפט. אנחנו לא מסוגלים לפעול לפני מעשה. אחד הכלים לפעול לפני מעשה זה באמצעות כלים מנהליים. לדוגמה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מי הם משפחות הפשע. אנחנו יודעים למשל עם איזה כלי רכב הם מסתובבים. אתה יודע, עם ארבע על ארבע ענקים וזה וכל מיני דברים כאלה. אנחנו יודעים המון דברים עליהם. אפשר באמצעות כלים מנהליים לעשות מגוון פעולות. למנוע מהם לרכוש כלי רכב מסוימים, למנוע מהם להיות במקומות מסוימים, לתות להם איזה, אתה לא יכול להסתובב פה, אתה לא יכול להסתובב שם, למנוע מהם המון מרכיבים של הפעולה שהם גורמים לפשיעה, באמצעות כלים מנהליים שהם כלים צופי פני עתיד, אומרים, שמע, אני יודע שאתה, זה כמו המעצרים המנהליים של, 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 של ביהודה ושומרון, אני יודע שאתה כנראה גורם טרור, ולכן אני עוצר אותך עכשיו לזה. אז גם מעצרים מנהליים, פעולות מנהליות. אני חושב שהכלי של פעולות מנהליות הוא אחד הכלים החזקים ביותר שיש לנו פה, וצריכים לייצר אותו, וצריכים לפעול כדי להביא אותו לידי ביטוי, ולא לחכות רק שיקרה מעשה, ואז נתחיל את הדיון הפלילי, שהוא פלילי תמיד, תזכור שהוא אחר מעשה. אנחנו שם במקום שאנחנו חייבים לנקוט צעדי חירום, כאילו זה בעיה קשה מה שאנחנו מתמודדים מולה, ארז.
אני חושב שאנחנו נסגרנו את הבעיה, דיברנו גם על הכיוונים של המענה, אבל אתה צודק שבהקשר הזה, זה נורא ברור. כך עכשיו, לא איזה מומחה ביטחון גדול, כך כל אזרח מהשורה ותגיד לו איפה הבעיה, הוא ידע פחות או יותר לתאר את הבעיה כפי שאנחנו תיארנו אותה. ולכן בשאלה הקשה של איפה הפתרון, הוא באמת חונה סביב הדברים שאמרנו שנינו בדקות האחרונות, של בוא תפעיל את כלל הכלים והיכולות, בוא תפעיל גם את הכלים המנהליים, שהיתרון שלהם, כמו שאתה אומר, שהוא קודם לביצוע העבירה ולא אחר, הוא מסייע מאוד למנוע את העבירה הבאה, ובוא תפעיל את כל הכלים האלה במשותף, ואני חושב שדבר נוסף שחסר פה בעניין הזה, יש שצריכה להיות הגדרה מסודרת, זאת אומרת, הממשלה צריכה להתכנס, לא הקבינט לענייני ביטחון, הממשלה צריכה להתכנס, כמו שהייתה על המלחמה בעזה, החלטת ממשלה שאמרה שמדת החמאס, החזרת הביטחון וכל שאר הסעיפים, גם כאן החלטת ממשלה שאומרת מה אנחנו מצפים שיקרה, ומתחת להחלטת הממשלה הגדולה לקבוע קריטריונים, זאת אומרת מה צריך לקרות עכשיו בשנה הקרובה.
מדדים, אתה אומר שבוא נקבע מדדים.
כן. בוא נקבע מדדים, שנקרא action item, שאפשר לעקוב אחריהם ולבדוק אותם. ואז נבוא ונבדוק את הרשות השופטת, ונבוא ונבדוק את הפרקליטות, ונבוא ונבדוק את המשטרה, ונבוא ונבדוק את מס הכנסה, ונבוא ונבדוק את מע"מ, ונבוא ונבדוק את, כמובן, גם את הצבא ואת כל יחידותיו. נבוא ונבדוק כל אחד מהם באיך מושגת המטרה הלכה למעשה. כי הבעיה, אני אספר באנקדוטה ככה, סיפור ששמעתי מפיני בדר, שהיה ראש מועצת עומר שנים ארוכות, ואחד מגדולי הלוחמים בבעיה של ההשתלטות הבדואית באזור.
איש מילואים רב שנים בפיקוד דרום, נגיד.
ואיש מילואים, כן, שמעתי את זה ממנו, מה שנקרא, במסגרת שיחות המילואים. והוא מספר על בדואי, עבריין סדרתי, גונב רכבים, פורץ מחסומים, והוא מגיע לבאר שבע, גונב רכב, המשטרה שמה מחסום, רכב יוקרתי, הוא פורץ את המחסום, נמלט. בקיצור, בסופו של דבר, יש שם שוטר נמרץ חדש שכנראה לא מכיר את רוח הסביבה, והשוטר הזה מתעקש ומבצע נועל מעצר חשוד, ופוצר אותו ורוצר אותו, ואחרי טיפול ואחרי הכל הוא מגיע למשפט. ובמשפט הוא מספר לשופטת כמה הוא מסכן, וכמה, אתה יודע, כמו שהוא שרצח את ההורים ואומר שהוא יתום, אז כמה הוא מסכן וכמה אין לו וכמה הוא סבל, והעורך דין שלו מתאר סביבה ילדותית מאוד מאוד קשה וכדומה, והשופטת פוסקת מעצר בית באוהל, כי הוא גר בפזורה באחד מהמקבצי אוהלים. ברוך שזה משהו שלא ניתן לאכיפה, מנסה נציג המשטרה, מנסה נציג המשטרה בדיון שנקרא לתקן את המובט ולא מצליח, אותו בחור משתחרר, יוצא החוצה, ומה הוא עושה? הוא גונב את הרכב של השופטת ונוסע איתו הביתה.
זה מדהים.
תשמע, השופטת שהיא במקרה שכנה של פיני, באה לקטר לו ולהגיד לו מה שנקרא, זה לא בסדר.
בטח אלינה על אלינה על על המשטרה שלא הצליחה להגן על הרכב שלה. תשמע, אני אתן לך עוד רעיון. אגב, בן גביר הצליח מאוד באמצעות השבס לפגוע קשה מאוד בתנאי הכליאה של מחבלים, של אסירים, של אסירים ביטחוניים, ופגע, ואני מבין שהפגיעה היא מאוד כואבת לאסירים האלה, והוא נותן רק את המינימום. למה לא לאמץ מודל כזה?
אתה רואה את זה בעיניים, בתמונות שלה לפני ואחרי.
בדיוק. למה לא לאמץ מודל כזה? שבן גביר, זה בידיים שלו עכשיו, שיאמץ מודל כזה, ייתן את המינימום ההכרחי למה שאצלו יעשה קריטריון, יגיד מי הם אנשי הפשיעה החמורה. ושמה יכלה אותם במקומות מסוימים, וייתן להם את המינימום אחרי שזה לא יהיה טיול, הם הולכים שם, הם מטיילים. פשוט הם, זה, הכלא זה, כאילו, הולך לכלא, הולך לשנה, שנתיים, כמה שקיבל, וממשיך הלאה. אני חושב שפה כדאי לנסות לבדוק, אולי אפשר, כמובן, כי יקפצו כל התערנים וכל הזה, יגידו רגע מה, וזה, אבל אם יש מינימום, שייתן את המינימום, טיפה לא יותר מהמינימום. אני בטוח שהמינימום זה לא משהו שמאפשר להם לחיים, אתם אומרים, כמו שהמינימום של המחבלים, זה מינימום שהוא, תן לו לאכול לחם צר ומים צר ולחם עוני. אז זה גם זו אפשרות. טוב, בסדר, ארז, לפני הסיכום, אתה רוצה לומר כמה מילות סיכום לדיון שלנו פה?
תראה, לסיכום, זאת בעיה אקוטית שלצד כל הבעיות האחרות אסור שנזניח אותה, כי היא תתפוצץ לנו בפרצוף תרתי משמע. אני מזכיר לך את המאמר המשותף שכתבנו אחרי הסיפור של הסוידה, ששם ניתחנו את הסכנה או את היכולת הזאת של אויב לפרוץ בכל אחת מהזירות, ואנחנו רואים, בגבול מצרים זה הכנסה של אמצעי לחימה בכמות מאוד גדולה. בגבול ירדן בכלל אפשר להיכנס היום בערבה עם מכוניות, לא רק עם רחפנים. כמות הנשק שנמצאת בערים וביישובים הערביים ברחבי הארץ היא גדולה מאוד מאוד מאוד. וכמו שאמרת, המספרים הם בלתי נתפסים. מאות רבות של אלפי אמצעי לחימה. וההחלטה, שהיא לא מותקת מהמציאות, הרי אנחנו רואים את ההתבטאויות גם בקרב ערבי ישראל, חלקם, נגד ישראל, נגד היהודים, נגד הציונות, נגד, וההתפרצות כזאת שמתחילה, אפילו כחלק מאיזשהו מערכה כוללת, מה שסינואר ניסה למעשה לעשות ב-7 באוקטובר, ומזלנו לא הצליח, יכולה להוות אתגר שמדינת ישראל תתקשה להתמודד איתו. חסימת צירים ראשיים, פריצה לתוך יישובים יהודים, ועוד פשיטה לבסיסי צבא. תחשוב כמה נשק יש באזור נבטים בידי כן, אזרחים, אל מול הנשק שנמצא בכוח ההגנה של בסיס נבטים מעבר לגבי.
ברור, ברור לגמרי, ברור, ברור.
ולכן אם אנחנו מבינים שזה איום ואיום מהותי, צריך לטפל בו כמו שאמרנו בחצי שעה האחרונה, במיקוד, בנחישות, בריכוז כלל הגופים והגורמים, כולל הסוגיות המנהליות, ו בקביעת מדדים ויעדים. לא להשאיר זה משהו פלואידי. הנה, תפסנו רחפן. אוקיי, אבל כמה היו? עברו 50, תפסתם אחד. לא, אני רוצה היעד שלי לעמוד ב-70%, ב-80%, ושכמובן יעד שהולך ומתפתח, וכך לגבי שאר הרכיבים של הבעיה. ויפה שעה אחת קודם.
תשמע, ארז, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהפעולות של הממשלה הן חשובות והכל נכון, מה שדיברנו. בלי שנעשה, ניגע בבעיה בשורש שלה, וזה בעיית מערכת האכיפה שלנו. הייעוץ המשפטי ומה שנגזר ממנו, מערכת התביעה וזה, שאנחנו מבינים, אנחנו רואים כמה הם חולים, הימים האלה אנחנו רואים את המחלה מול עינינו. בלי שנטפל בזה, אנחנו יכולים עד מחר לקבל החלטות ולעשות דברים. פה צריך טיפול שורש. עכשיו, הממשלה קשלה לסלק את המוקשים של הבעיה הזאת, שהיא גם, בוא נגיד, פעלו בדברים אחרים, הסרבנות וכל מיני דברים, ואפילו עם הפצרית בלהשיג את המלחמות, את מטרות המלחמה בעזה או בכלל. אני חושב שבלי שאנחנו, שכאילו הציבור, אני רואה שלחץ ציבורי גם עובד, יפעל ויגיד, חברים, אנחנו לא מוכנים יותר לקבל את הדבר הזה, שהיועמ"שית תבין את הלחץ שהיא נמצאת, ועד כדי מצב שצריך להחליף אותה, ולהביא מישהו שירתם לעניין הזה, ויקבל את מרות הממשלה, בקביעת המדיניות ובהירתמות אליה. בלי זה אנחנו נתקשה מאוד להמשיך הלאה, ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת רתיחה מטורפת בעניין של הפשיעה, גם בעוד דברים אחרים, אבל זה, אני חושב בוא נגיד, הקשל המרכזי של מערכת המשפט שלנו, שזה אומר מערכת הייעוץ המשפטי, מערכת התביעה, וכמובן מערכת המשפט, שהיא, כמו שתיארת, רחמנים בני רחמנים, אנחנו מבינים מה זה אומר להיות רחמן, אז אני חושב שפה המוקד, ושם צריך לתת את המוקד של העניין. זהו, אז מה שלום הרב הראשי של הפודקאסט? יש לנו איזה כמה דברים לקראת בפרשת השבוע. פרשת
וירה, נכון? פרשת וירה, זה, יש פה את סיפור של סדום, עיר החטאים, שאברהם מנסה להציל אותה, והוא מחפש צדיקים בסדום, כמו שאומרים, ועושה מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, ומתפשר, הוא מוכן להתפשר גם על השרה, וגם את זה לא מוצא. אז אנחנו נקווה שאנחנו נמצא את הצדיקים בסדום, שנצליח לגייס את המערכות השונות, כדי שביחד יעשו את השינוי המיוחל, כי המשילות זה לא עוד בעיה, זה אולי הבעיה, שקצת נדחתה.
אני מסכים איתך, אני
מסכים איתך. יש לנו הרבה בעיות אחרות, תמיד יותר דחופות, אבל היא כבר התפשטה, כמו סרטן טוב טוב, אם לא נטפל בה עכשיו בטיפול אלים, היא תכריע אותנו.
טוב, תודה רבה ארז, תודה רבה לצופים ולמאזינים שלנו, ואני לא יודע אם צריך למצוא 10 צדיקים, אולי לא נמצא אותם, אז שחמת זעמו של אלוהים תיפול על הרשעים. אז אני מקווה שזה מה שיהיה. תודה רבה, ולהתראות בפודקאסט הבא.